טוב, שמענו, נעשה נסת ספרנים, מאמר מעמוד נ"ד, מועדים, כרך ד', שלבי הסולם. רב ברוך כאן נותן לנו ממש פירוש הרחב על כל החג הזה, שהעיקר החג, זה מה שקורה לנו בכל מדרגה ומדרגה, זה הבירור ובחירה. הבירור הוא בין יהודים ליוונים, זאת אומרת בין ללכת יהודים עם, בייחוד עם הבורא, זאת אומרת בניתוק עם הגוף שלנו. שני דברים האלה הם מנוגדים זה לזה. כן? אז היוונים אומרים שצריכים ללכת לפי הטעמים ותענוגים, ויהודים זה שאומרים שצריכים ללכת למעלה מהדעת, למרות טעמים ותענוגים גופניים. זאת אומרת, לא ללכת בתוך השכל, מה שהשכל מחייב עם החמישה חושים הגופניים שלו, אלא ללכת למעלה מהשכל. שרק על ידי האיחוד יכול להיות התעלות ולהגיע למטרה. אותו דבר יש לנו בפורים, חג אחר, שכאן זה התחלת התיקון ושם זה, שם זה סוף התיקון, גמר התיקון. שם גם כן מאמר אמן שיש בכוחו לאבד שונאים את יהודים. זאת אומרת שהוא יכול לאבד את היהודים, למה? הוא יכול להשמיד אותם, כי הוא אומר יש עם אחד מפוזר בכל העמים, שהם בין עצמם מפוזרים מבורדים וגם כן מפוזרים בין כל העמים. ובכלל זאת אומרת שאין להם איחוד, אין? רצונות לקבל ורצונות להשפיע באדם מבולבלים, ועדיין הוא לא לקד אותם יחד, אז ודאי שיש כוח השליטה של היוונים או של אמן. וזה מה שהוא עשה שם מרדכי כנגד זה, כנגד כהן הגדול מצפיהו כאן, שהוא גם כן הלך ואיחד את היהודים, כן? מה שעשה כולו הפנה ליהודים ואמר אנחנו צריכים להתלכד, ובזה ניצל את המן. אותו דבר כאן, כהן הגדול שזה הבינה, כהן מתתיהו, כן? בני בינה, הוא ליקד את כל היהודים שרצו בייחוד ביניהם נגד היוונים, ולכן הצליח. אבל העבודה הזאת, אבל העבודה הזאת היא למעלה מהדעת, לא בתוך השכל, למעלה מהשכל. ולכן רבי אומר כאן, ובנותר קנקנים, קנקן זה נקרא מה שיש לי ברצון לקבל בכלי שלי, בנותר קנקנים נש מה שמיותר, מה שאני רואה כדברים מיותרים בשכל שלי, דווקא בזה נעשה נס לשושן. דווקא בזה מתגלים האורות העליונים ומצילים את האדם. אז הבירור הוא צריך להיות, אומר רב רבש, בנותר קנקנים, בדברים שנראים לנו לשכל מיותרים. בחירה שם איפה שהגוף לא מסכים. זאת אומרת, אם אדם רואה כביכול איך ללכת, שהוא לא רואה איך ללכת, אז הבירור הוא בדרך כלל במה שגוף לא מסכים ושכל לא מסכים, שם הוא צריך לחפש, ושם הוא צריך להיכנס ולראות למה לזה לא מסכים גוף ושכל. ואם זה קשור לאיחוד עם החברים, עם חברה ועם הבורא, אז ודאי שבזה צריכים ללכת. אותו דבר קרה לנו לא רק בפורים ולא רק ביום הכיפורים, זאת אומרת, ולא רק ביום הכיפורים ולא בחנוכה, זה עניין שקרה לנו עוד מאברהם, זה אותו בירור ואותו תיקון, אין פה שום דבר, רק הכל בדרגות שונים. באברהם גם כן, מה אומר הרבש כאן? שאברהם זה נקרא אברהם, שאב זה נקרא אב האמונה, אב זה נקרא זה הבורא, המקור, ורם שמרימים את הבורא, הנה, עושים אותו גדול, ובסגולה הזאת יכולים להתייחד וללכת קדימה. לכן כל הכוחות האלה של אברהם חסד, של הכהן הגדול, שהוא בינה שמחזירה לחוכמה, שמביאה את האדם לאור החסדים בהערת חוכמה, וגם כן בפורים, שמרדכי ייחד את היהודים וכבר תיקן את הממש מלכות. זה הכל נעשה על ידי כוח הבינה. ולכן גם כן כאן בחג הזה מזכירים בני בינה ימי שמונה. כן? שמתקנים את המלכות על ידי הבינה, שבין בינה למלכות ימי שמונה, יש לנו שמונה ספירות, עד שמלכות עולה לבינה, זה התיקון שעולים למעלה מהדת, ואז על ידי כהן הגדול ממשיכים הלאה מבינה לחוכמה, שגדול זה נקרא גדלות, זה נקרא חוכמה, כבר ממשיכים באור החסדים, אור החוכמה, שזה נקרא לקבל על מנת להשפיע. זה בעצם כל העניין. זאת אומרת, עם אברהם זה היה בירור בין אברהם ללוט, שאברהם הלך באמונה ולוט זה כללה, הוא הלך בכלי קבלה. כאן זה כהן הגדול מתתיהו נגד היוונים, ובפורים זה היה מרדכי נגד האמן. אבל אותם, זה אותם הבחנות בין בינה ומלכות. שמלכות מתקנת על ידי בינה, על ידי שמתרוממים ממלכות לבינה, ואז נכללים לבינה, ובזה מנתקים את עצמנו, נכנסים עוד מימי נוח, זה היה, כן, שהוא בנה את התיבה, התיבה זה בינה, כן, ונכנס בה, ואז ניצל מהמבול. עוד שם זה התחלת התיקון הזה של המלכות על ידי הבינה. ואנחנו לומדים את זה בספרים שלנו, עוד מהתפתחות השורשים, ממעלה למטה, עוד לפני שזה קורה לנו בעלייה ממטה למעלה, איך שהשורשים האלה מסודרים כולם כך, שהייתה שבירת הכלים ותיקונים לפנינו בעולמות, ואחר כך שבירת הנשמה, את האדם הראשון, והכנה בשבילנו שהבינה ומלכות התערבו במיוחד, בינה סג נכנסה למלכות, כדי לאפשר למלכות לתקן את עצמה על ידי כוח הבינה. זאת אומרת, יש בנו ניצוצי השפעה, ניצוצי בינה, אנחנו לא יכולים להגיד שאין לנו תיקון, שאין לנו סיכוי, שאין לנו צ'אנס, יש, ורק מה שאנחנו צריכים לעשות בירורים בין חלקי המלכות וחלקי הבינה, ולמעלה מהדעת להידבק בחלק הבינה שבנו, וכך להתרומם. זה מה שעשה אברהם, זה מה שעשה הכהן הגדול לעומת היוונים, אברהם לעומת לוט, וזה מה שעשה מרדכי לעומת המן. וכך אנחנו בכל המדרגות צריכים לעשות. זה בעצם כל העניין שבכללות כך הוא אומר, נמשיך כאן עוד הרבה פרטים, אבל זה מה שנשאר כאילו מהמאמר. אז העיקר מה שהוא אומר, יהודים בכל מצב, גם אברהם היהודי הראשון, גם הכהן הגדול מתתיהו וגם מרדכי, יהודים הכוונה אצלם זה תמיד הם צעקו, הכריזו שחייבים להגיע לאיחוד, ואז על ידי איחוד למטה נעשה גם כן איחוד ביניהם ובין הבורא למעלה, ועל ידי זה ניצלו. ככה זה בכל החגים האלה, אנחנו רואים שקודם צריכים לעשות איחוד למטה. בלי זה אין מה לפנות לשמיים, אין משם לקוות שיבוא הישועה. זה בעצם מה שרצה להגיד. כן.
מה הבחירה האמיתית?
הבחירה האמיתית זה אדם רואה שכדאי לו ללכת לפי מה שהוא רואה בגוף. בחמישה חושים שלו, תענוגים הגלויים, כדאיות. וזה נקרא מה שהוא רואה בחלק המלכות שבו. וחלק הבינה שבו, ששם צריכים לעבוד נגד המלכות, להתייחד עם היתר חלקי הנשמות, ללכת למעלה מהדעת ושכל, למעלה מהטעמים ותענוגים. בזה הוא לא רואה רווח, כדאיות. ואז יש לו פער בין מה שאני רואה בעיניים ובחושים שלי שכדאי לי, ובין מה שאני לא רואה בחושים שלי, אלא איכשהו אני מבין בשכל, ועל ידי איזה טעם שנותנים לי מלמעלה, בכל זאת נותנים איזה חן דקדושה, שכן צריכים ללכת אחרת, אבל אני לא מסוגל. כן? הלא מסוגל הזה שיודע גם את זה וגם את זה, ויש את זה בתוך האדם, זה נקרא שיש לו כבר הכנת לא לשמה. מה זה לא לשמה? כמו שמספר בעל הסולם בהקדמה לתעס. לא לשמה נקרא שרוצה לעשות למען הבורא, אבל גם כן שיהיה לו מזה רווח. אחרת לא מסוגל ולא רוצה. זהו. זאת אומרת, גם לך וגם לי. זאת אומרת, אני מכבד אותך, אבל סלח לי, יש לי גם כן חלק בזה. וזה נקרא לא לשמה, זאת אומרת, לא ב-100%. ושנגיע לזה שיש לנו, שחשוב לנו, שנראה שחשוב לנו גם לעשות לעצמנו וגם בכל זאת להתחשב בבורא, אז יש כאן בחירה. בחירה כבר קיימת שיש שני הנתונים, זה וזה. אז יהיה לנו בחירה בסתירה ביניהם, כן? והבחירה היא בדרך כלל בביטור על התענוגים וטעמים גופניים. מה זה גופניים? מה שיש לנו בתוך התענוגים גופניים ותענוגים אנושיים. זה הכל נקרא, מה ששייך לעולם הזה, כן? זאת אומרת, אוכל, מין, כבוד, מושכלות ושליטה, כן? וכסף. כל הדברים האלה. שכאן אנחנו צריכים לקפוץ ונרומם את הרוחניות יותר מכל הדברים האלה. המאבק הוא לא פשוט, מאבק הוא כל הזמן שכל פעם אדם נזרק למטה ושוב צריך לעלות קצת למעלה, שוב נזרק למטה ושוב לעלות למעלה, זה כאילו ככה יוכל. זה כאילו ככה. אנחנו כולנו כאן טכנאים, אז אולי יותר הייתי מצייר את זה בצורה כזאת. פשוטה, ככה. אני עומד כאן, נגיד עם העין שלי, כן? ומסתכל, אז אני רואה כאן תענוגים גופניים ואנושיים. ויחד עם זה אני רואה כאן למעלה, כן, רוחניות, נגיד. ולזה יש לי כל האסמכתה, זה בתוך הדעת, כן? וכאן זה למעלה מהדעת, למעלה מהדעת. ופער הזה, הדלתה הזאת, בין למעלה מהדעת ובין בתוך הדעת. הפער הזה הוא בשבילי הבירור. בירור ובחירה. זהו. ואז אני צריך לראות. כל פעם אני מתנדנת כאילו. ונופל. אני מתרומם קצת, אני רוצה ללכת שוב נופל. קצת רוצה ללכת שוב נופל. וככה זה עד שאני עושה בירור על כל ההבחנות מה שנותנים לי מלמעלה. הבחירה ברוחניות זה ללכת לא לפי הטעמים גופניים, זאת אומרת, כסף, כבוד, מושכלות, כל מה שיש לנו בחושים שלנו, אלא ללכת לפי חוש השישי. אבל החוש השישי עדיין לא פועל. אני צריך להקדים אותו כל הזמן, להגדיל אותו כל הזמן. להגדיל אותו על ידי פרסום של חברה, מה שנקרא אברהם, אברהם, שאני צריך הבורא להרים. זה כל השיטה. הבדל בין אברהם, זאת אומרת, וכל היהודים, יהודים, עם, כנגד כל המצרים והיוונים, זאת אומרת, כל היתר הרצונות שבגוף שלנו. אין רק להתייחד למטה כדי לעשות אחר כך איחוד עם הבורא למעלה. תנאי שנעשה איחוד למטה. אז כך זה היה בחנוכה, כך זה היה בפורים. בלי זה אי אפשר להינצל מהשמדה. סכנות ההשמדה כל הזמן הן נמצאות לפנינו. אבל הפתרון רק בייחוד, קודם למטה, לקבץ קבוצה לפחות חזקה, שיכולה לעשות איכות עם הבורא, ולהכריע בזה שקשר עם הבורא כבר השפיע על כל המסה, על כל הקהל. גם כן היו אז יהודים כאילו בפורים, מפוזרים בכל 127 מדינות, כן? של החשוורוש. כן? ומרדכי צעק לכולם, אבל אחר כך כתוב יהודים שבשושן הבירה. שהעיקר זה בהבירה, באיפוס כל הכוח המרוכז. שם אם נעשה ייחוד, אז נוכל להכריע כך שיהיה לנו ייחוד עם הבורא, עד כדי כך שכל היתר כבר נוכל לשלוט על כל היתר. גם כן כלים מנותקים של מלכות, וגם אפילו חלקי הבינה שנפללו במלכות ונמצא עוד שם בשבי. לכן קבוצה חזקה, אם היא חזקה בתוכה, ואפילו היא נמצאת בים של כל מיני דעות מפוזרות, ועם מפוזר, ויהודים וערבים האלו שבכלל לא שייכים לשום דרך ומסר וזה. בכל זאת, הקבוצה כזאת יכולה להציל את כל העולם. כן? זה אז מה שנקרא את צדיק יסוד העולם.
מה זה הכלי המשותף בין
חברים? הכלי המשותף שמתחבר ביניהם, מתחברים החברים ביניהם על חשבון למעלה מהדעת, שכל אחד מוותר על האגו שלו, רק שיהיה חיבור. לא אכפת לנו מה כל אחד מרגיש. ולא אכפת לנו מה כל אחד חושב, דעות שיוותרו על כל הדעות שלהם, עד כמה שכל אחד צודק, ומבין שהוא צודק ואחרת זה חורבן, ומבין שהוא צודק, ואם לא יקיימו מה שהוא חושב, אז לא נגיע למטרה, לא אכפת. לא אכפת שום דבר, שום דעה פרטית של אף אחד. העיקר שיהיה איחוד. זה הכל. זה נקרא מתחברים. מתחברים, זה הכוונה, מבטרים כל אחד על מוחה וליבה, מה שיש בו, ב-100%, לא לשמוע טענות בכלל. אתה בא אליי, צועק, אבל אני צודק, תראה, אם לא, לא, אז בכלל כל העניין הזה. לא שומעים, לא לוקחים את זה בחשבון. אחרת אף אחד לא יוכל להתחבר עם השני, אם הוא שומע מה שמבפנים עולה לו. זה הכל. דבר פשוט. או על ידי ההחלטה טובה, השכל ולמעלה מהדעת, צריכים ללכת עם השכל גדול. או ככה, או על ידי מכות נמרצות וערכת הזמן, עריכות הזמן נוראית. או ככה, או ככה. שואל אותי יהודה מפריז, מתתיהו, מרדכי ומשה מתחילים באות מם, ואות מם זה אות מלכות, ואות מם זה גם כן, מם זה נקרא בינה, לך תדע. אז האם האות מם הזאת היא מסמלת לנו עליית המלכות לבינה? יכול להיות. מלכות מתחילה ונס. על ידי זה ש... עובדים כדי להשיג את האמונה, זוכים לנס. כי באמת זה נס, שמלכות יכולה להתרומם לבינה, ולהתקלל בבינה, ולקבוע בבינה את מקומה, זה נס, זה לא טבעי. ואפשר לעשות את זה רק על ידי שהולכים למעלה מהדעת, שזה נקרא להשיג את הכוח האמונה. מישהו רוצה לשאול, כן?
אם בחברה
קבוע פה, הכי מטומטם,
אבל כולם
הסכימו על זה, ובמידה מעטר
הזה, אז הוא כבר
מעניש
את עצמו,
כבר,
הוא כבר
מתחת האדם נגיד הפר החוק של החברה שלנו, ומה זאת אומרת, הוא קלקל את הייחוד במשהו, ובזה הוא יצא מהחברה. עכשיו, בשביל מה אנחנו צריכים להעניש אותו? להעניש את האדם יש כמה דברים. קודם כל, אין סתם עונש. אחד עכשיו, אני כבר יורד עליך, ואני כבר, אתה תקבל כבר ממני עד הסוף. זאת אומרת, שכאילו שאני, עכשיו, עונש זה תיקון. זה פשוט נקרא עונש אצלנו. זאת אומרת, לא עושים פעולות אם לא לצורך התיקון. מהו התיקון? תיקון צריך להיות לעתיד, כלפי חברה וכלפי אותו אדם. לא מתחשבים עכשיו עם האדם ועם החברה, מתחשבים עם מצב העתידי. כי תיקון הוא לא למצב הנוכחי, לעתיד. שלא יקרה בעתיד, אותו דבר איתנו. איך אנחנו יכולים עכשיו, מהמצב שלנו, שרואים את הרע, שעל ידו נגרם לנו הנזק, איך אנחנו יכולים עכשיו לעשות תיקון, שפעם הבאה לא יהיה לנו את זה. כן? אז רבי כותב, שמכניסים את האדם לבית סוהר, אז צריכים לתת לו עונש קצת יותר ממה שמגיע לו. למה? זה בצדק? שהוא שיצא מבית סוהר, כבר יצא מבית סוהר. הוא כבר ישכח על מה שהיה לו קודם. שהעונש יהיה קצת יותר חמור עד כדי שתמיד יהיה כשוטר, כשומר, בתוך האדם, לא לתת לו לעשות את הפרת החוק. גם כן אצלנו, מישהו אחד הפר את החוק שלנו ויצא מהחברה, זה כבר אתה אומר עונש בשבילו, בשבילו זה עונש, אבל תיקון לא עשינו. גם הוא פגם בחברה, ואת החברה יש עונש, אבל תיקון אנחנו לא עשינו. אז איך אנחנו עושים תיקון? איך אנחנו צריכים להזהיר אותו בחברה, שפעם הבאה חברה לא תיתן לו אפשרות ככה לעשות, וגם הוא לא ירצה לעצמו כך לעשות. אז צריכים שישאר רשימו החזק ביותר מכל הדברים האלו, ולא לאותו יום, אלא לכמה שיותר קדימה. ואנחנו יודעים שיש עניין של שכחה וויתורים כל מיני אצלנו, כן? אז איך אנחנו נקבע בחברה שאותו שורש של הקלקול לא יחזור? אני שואל אותך. אבל כבר אנחנו צריכים, אם מה שהיה היה נגיד, בסדר גמור, אנחנו מיד רוצים לרחם על האדם, אדם בא ומבקש ממך סליחה, האגו שלך מיד נרגע, אתה מוכן לתת לו כל העולם. למה? כי הוא מילא לך את האגו שלך. ובאמת מה צריכים לעשות? לשלוח לו, מיד להתחבק איתו. אתה מחכים איתי, אז אני מוכתרף, ואני גם כן, ואני כבר... זה הקלקולים, זה מה שאימא עושה, כן? נותנת מקלילת, אחר כך מנשקת מיד. אנחנו צריכים כאן לראות את המצב בחומרה, ללא תענוגים גופניים שלנו, הוא יסכים, הוא קיבל כבר מכה, אני כבר הרגעתי את הזעם שלי, ועכשיו אני אוהב אותו, כי אני קיבלתי ממנו תענוג, כן? זה דומה לכמו שבמשפחה, אתה יודע, אומרים, אם במשפחה רבים, סימן שאוהבים אותך את השני, כי רבים אחר כך אוהבים, אחר כך שוב רבים, אחר כך שוב רבים, כן? אז בונים את הכלים ואחר כך ממלאים אותם בתענוגים, כן? זה לא הדרך שלנו. אם הוא בא וביקש סליחה, הוא בסליחה הזאת רוצה לקנות אותי. הוא רוצה לקנות אותי. הוא בזה ממלא את הגאווה שלי. כן? את השליטה שלי. ואם אני מסתפק בזה, אני מיד נותן לעתיד כלי יותר גדול, אני גורם בעתיד כלי יותר גדול לקלקול. לכן כתוב, התלמיד חכם צריך להיות קשה כברזל. זאת אומרת, עשית, כמו שרבי אמר על הסבתא שלו, כן? מה שהיא אמרה, אחרי 3-4 ימים שהוא עשה איזשהו דבר, לא נתנה מכה במקום. אחרי זה שהיא כבר מדברת איתו יפה והכל, פתאום אומרת, ברוך, אבל אתה זוכר? לפני 3 ימים אתה עשית דבר כזה. בוא, אני אתן לך מכות. איך קשה לסבתא זה לעשות? אבל זה נקרא תיקון, לא עונש. זה נקרא תיקון. זה בעיה. ובחברה לכן צריכים להתייחס לדברים האלו, צריכה להיות ועדה לעבודה לבניית הכלים, כאילו. היא צריכה להיות מאוד קשה. לא לקבל בחשבון את ההרגשה הפנימית, אלא לעבוד לפי התוכנה שמביאה לתיקון. עם כל הכאב, מה שיש לך, שאתה הולך לעשות כאילו עכשיו רע לחברה ולחבר, כי רק על כל פשעים יחסה אהבה, כבר זהו. אין פשע. עכשיו אתה צריך לעשות את התיקון לעתיד, שיהיה רשימה לעתיד, שלא יבוא עוד שורש הקלקול הזה לעולם. בעיה גדולה מאוד. זה לא פשוט. צריך יכול לכתוב את זה, זה סרט, משהו. לא, לא, אבל זה אנושי גם כן. אפשר לעשות, אה?
זה חשוב. למה לא
מספיק
את זה?
איזה חשיבות לעשות? לא מבין.
אז נגיד בן אדם לא עושה משהו, כן, אז מעלים חשיבות. למה לא? כי לא היה לה חשיבות. אז נעבוד על חשיבות של הדבר הזה, ואז כולם יעשו את זה. למה זה חשוב? להעניש ככה.
עוד פעם להעניש. אם אתה לא עשית משהו כלפי החברה, וגרמת לחברה נזק, כן? זהו. אז קודם כל מה? על מה שברוחניות עשית נזק לעצמך, ועשית נזק לחברה, זה בסדר. זהו. עכשיו אתה בא ומבקש סליחה. כן? טוב. לא יכולת פה ופה ופה. בסדר גמור. אתה אשתך ואת הכלפינו, אנחנו סולחים אותך. בסדר. אבל בזה אתה לא גרמת לעתיד לעצמך שום תיקון שיעזור לך פעם הבאה לא לעשות את זה. איך תשמור על עצמך פעם הבאה שלא תעשה אותו דבר? איזה פחד? איזה פחד יש לך? למה? ממה תפחד פעם הבאה לא לעשות את זה או כן לעשות את זה? ממה תפחד? אתה צריך עכשיו לקבל מכות? או לא חשוב, איזשהו דבר, שדבר הזה יירשם לך בצורה שלילית ויעזור לך לשמור על עצמך הפעם הבאה. אז זה לא נקרא עונש, אנחנו לא מענישים אותך, אנחנו עוזרים לך לתיקון שלך, שפעם הבאה זה לא יקרה, אז אנחנו מתקנים אותך. לכן סבתא, שידע בדיוק מה שהיא עושה לילד, לנכד, לקחה מקל ואמרה לו, בוא, אני אעשה לך תיקונים. הילד בטח צועק, זה סבתא, זה החזריות. עכשיו אנחנו ישבנו, נתת לי איזשהו ריבה, איזשהו פירות, יפה, כן? עשית לי איזשהו ליטופים, ועכשיו את אומרת לי, בוא אני אתן לך מכות. איך ילד יכול להבין את זה? גם כן אנחנו לא מבינים כך התנהגות של הבורא איתנו. זה בדיוק אותו דבר. אתה עדיין לא תופס. אני צריך שבך ייכנס רושם שלילי ממה שעשית. איך אני אעשה את זה? מאיפה הוא לא יעשה פעם הבאה? עכשיו שהוא ידע שסבתא טובה, כן? והיא רוצה לטובתו, והיא אוהבת אותו יותר מעצמה, משל עצמה, כן? וממש מוכנה לתת לו הכל, ונותנת לו עונש. הוא נמצא בסתירה. איך יכול להיות שדבר כזה, סבתא כזאת, מביאה לו מכות? אז הוא מתחיל לחשוב. לאט לאט הוא מתחיל לחשוב מאיפה הוא מקבל מכות. זה מה שבעל הסולם כותב, שבן אדם שבוגר, הוא לא מבין. בהתחלה התייחסו עליו כל כך טוב שהוא היה ילד, תינוק, ילד בבית ספר. עד גיל 20 נגיד התייחסו עליו ברחמנות והכל, החברה וכולם. ופתאום הוא נכנס לעולם כולו רע. דורשים ממנו, צועקים עליו, נותנים לו מכות, נכנס לו ממש לצרות. הוא לא מבין למה זה קורה. זה גם פסיכולוגים צריכים לדעת. אני לא חושב שהם יודעים, אבל לאט לאט הם ידעו. זה דברים שלא צריכים למעלה מהדעת ללכת בזה. זה חינוך הנכון, הוא צריך להיות בנוי בצורה כזאת, שתמיד יישאר לאדם קדימה רושם רע, אבל נכון, בצורה נכונה. מה זה רושם רע? כל הרשימות הן קיימות משני דברים, מתענוג ויסורים, מאור וכלי. אז צריכים לבנות לאדם לא סתם מכות, אתה לוקח בן אדם ונותן לו מכות, אז הוא לא מבין כלום. על מה, מה, מה? הוא צריך לדעת שהמכה הזאת באה מטוב ומטיב. אז הוא יהיה בסתירה. מצד אחד טוב ומטיב, מגיע לו ממני כל כך דברים טובים. מצד שני מכות. זה נקרא רשימו, שכוללת שני הבחנות בתוכו. העולם קשה, אה?
איך בחברה לבנות באמת כזאת ועדה שיהיה כמו סבתא כתובה הזאת? זאת אומרת, זה להיות אנשים מיוחדים לזה?
נו, לסבתא טובה יש לנו שול, הוא בדרך כלל ככה, כן, סבא טוב. ומישהו רע, אז יש, מי אצלנו כזה? היה אצלנו מישהו שכל הזמן צועק, חוץ ממוטי. מלכיאל, כן? או מלכיאל. כן, זה רשאר ככה, אתה יודע.
לא,
אבל
פה אמרתי, דבר מאוד יפה, שבנדם בא לבקש את השיחה, איך לא לקבול בדיוק על הקנייה הזו, על גילוי הגאווה שלך, אבל אתה צודק ולא מסתיקות.
אם כוח השופט הזה לא מקבל בחשבון מה שהוא מרגיש, אלא מה שהוא צריך לעשות לפי החוק לתיקונים, אז ההחלטה שלו היא נכונה. לשופט אסור להסתכל על מישהו שופט. יכול להיות אדם אחד יפה ושני לא יפה. שחור ולבן, אני יודע מי מאמו. כן? דתי חילוני, לא חשוב מי ואיך אפשר לקנות אותו. שופט צריך לדעת רק, כן? רק את הנתונים ותוכנה למה צריך להיות הדבר הזה מביא. זה הכל.
אז איך בחברה מפתחים
כאילו אנשים שיהיה לפחות צוות שיוכל באמת לטפל בבעיות כאלה? כי זה לא פשוט. זה לא כל אחד יכול לעשות. בחברה צריכים להיות מודעים ליחס כזה למה שנעשה. וכל אחד ואחד, ויחד כולם, צריכים לדון במה שקורה ולעשות חשבון, לא לפי איזושהי רחמנות, אלא רק מצד המטרה, הרבה מצד המטרה כאן, ולא מזה שמביא לנו תענוגים גופניים ואנושיים. וגם בורא ככה מתחשב, בגלל זה יש לנו סתירה ממנו. הוא מתחשב במטרה ובמצב הרוחני שלנו הבא. ואם למצב הרוחני שלנו הבא צריכים עכשיו להשמיד כמה מיליונים, אז הוא משמיד. ואנחנו מסתכלים על מה זה קורה עם הגוף שלנו וגופים מה שמסביבנו. אוי ואבוי. ולא מסתכלים למעלה על זה. והסתירה הזאת נמצאת בגדול ובקטן, בכל דבר שיש לנו מהשגחה. אין מה לעשות. כן. אם יש ועדה שהיא עובדת לא לפי התוכנית הרוחנית, אלא לפי כל מיני רגשות והתחשבות שלה האנושים, כל אחד ואחד, ולא לפי מה שצריך להיות. אז זו לא ועדה נכונה, אז מה אתה שואל?
מה קורה עם החלטות
שלה? אז החלטות שלה אתה לא תקבל, אתה תחליט שהיא לא בסדר ולא תקבל, לא. זה מה שקורה. בעיניך זה ככה, שמחליטים לא נכון. אם קבענו ועדה, אז גמרנו. אז ועדה הזאת היא ועדה. אנחנו דיברנו על זה שאני לא מקבל בחשבון שום טענה של הגוף שלי. זאת אומרת, 5% מה שמביאים לאינפורמציה, אני אומר שזה שקר. אני מוכן לקבל כל ההחלטה במקום גוף שלי, מה שהביאו לי, מה שהגידו לי. אתה אומר, לא, מה שהביאו לי זה חשבון שלהם, אבל אני מבין שזה לא נכון.
זאת אומרת, אם כלל רוחנית, למרות שאם הם מחליטים
בנכון, זה כן נכון להחלטה. אתה שואל כך, נראה לי בחושים שלי ובשכל שלי, שמה שאני עכשיו מרגיש זה ב-100% נכון. נראה לי בחושים שלי ובשכל שלי, שמה שמחליטה הוועדה, זה ב-100% לא נכון. יש לי פעמיים נראה לי. לאיזה נראה לי אני צריך להאמין. אז אומר כאן רבש, בנעשה נס לשושנים, שאם אתה רוצה להגיע לנס, לרוחניות, אתה צריך ללכת ללא מה שנראה לך, על הגוף שלך, מתוך השכל שלך ומתוך הדעת שלך, אלא ללכת ממה שנראה לך, ממה שהם אומרים. אתה חייב לקבל דעת הזולת. נקודה. דעתך תמיד תשים בסק, קוראים לזה. בפח הזבל. כלי ביקורת, אתה תעשה ביקורת ובירור וכל ההחלטות והכל, ואחר כך תשים את זה בסק הזבל. בלי ביקורת זה נקרא למטה מהדעת. והם אומרים לך ללכת למעלה מהדעת. אתה צריך לעשות ביקורת ובדיוק, ואתה צריך אפילו לצוק והכל, ברור לי והכל, ולוקח את עצמך, ואחרי שאתה צועק ועושה יפה רעש, אתה אומר, ועכשיו אני מבטר על דעתי. מה זאת אומרת אין ביקורת? אתה עושה ביקורת מקודם, אני אומר לך. מה זה באופן כללי? אתה מביע דעתך ואתה עומד על זה, אחרי שאתה אמרת את זה לכולם, כולם רואים את זה, מרגישים את זה, מבינים את אותך, אחרי זה אתה אומר לכולם, ואני מוותר על דעתי. בלי ביקורת זה נקרא למטה מהדעת, אנחנו חייבים לעשות ביקורת. זה אז יהיה למעלה מהדעת, למעלה מביקורת שלך.
מתי
הזדמנות? לצוק, לא מתי לוותר, לצוק. שתחליט שאתה אחרי הצעקה מוותר, אנחנו ניתן לך אפשרות לצוק. אני אומר לך ברצינות, אחרת בשביל מה אנחנו צריכים צעקות שלך? צחק, סתם. אז יהיה לנו ישיבה כללית, ואתה תגיד, חבר'ה, אני רוצה 2 דקות. אתה בא, 1.5 דקות, אתה אומר, אתם ככה ואתם ככה ואתם ככה ואתם ככה, אז אנחנו רואים מה שאתה רואה בעיניים הבימיות שלך, ואחר כך אתה אומר, אבל אני מוותר על זה, אז אנחנו מבינים שעלית מעל הבימה שלך. ושב, וגמרנו. וכך תיתן לכל אחד ואחד 2 דקות, אין בעיה.
זה לא תיקון?
זה לא חידוש, תמיד ידעת שוב. אתה ידעת ועשית פעם?
האם היה לנו את השאר
שלו? יכולתי לעשות משהו, אתם לא הביאו... חביבי, בגלל זה אנחנו ככה נמצאים במקום הזה. כן. למנות מישהו אנחנו צריכים שמה לעשות? מה זה שייך? אז אולי עכשיו תרצו. תן את זה למלכיהם, לא? אני חושב שזה צריך להיות מישהו מהצד. עדיין אין לנו בקבוצה, אם אין, זאת אומרת, אין עדיין בקבוצה אדם שיכול להתרומם מעל הרגשות שלו ולהתייחס בהחלט לאנשים לפי החוק ומשפט. אז צריכים לקחת מישהו מהצד. כאילו, כן? או, תן לי יעקב.
אני תמיד שאלתי למה לא עושים את זה, אני אומר שהאב לא מרשה, או עוד מישהו
לא מרשה. מה
לא מרשה?
אין דבר כזה שרב מרשה או לא מרשה, תסלח לי. יש חוקים מחליטים עליהם כולנו, וגם אני מעורב בזה, אבל אחרי שחוק מתקבל, אין דבר כזה שרב יכול לרצות או לא לרצות, לרשות או לא לרשות. יש חוק, נגיד אנחנו קובעים בחברה, שליעקב אנחנו לא פונים, לכולם פונים לעשות ככה או ככה, ולך לא פונים, אבל זה לא שאני אומר, זה צריך להיות אז חוק גם כן בחברה, שמנסיבות כאלו וכאלו, כך החלטנו. אני יכול להסביר למה אני בעד זה או נגד זה, אבל החלטנו ואחר כך עושים. אין דבר כזה שסתם אני אומר לא לעשות, או כן לעשות. תבדקו למה כן ולמה לא, יכול להיות אני צודק, יכול להיות לא. אנחנו לא עובדים בשותפות. אני יכול כך להגיד רק מוועדת גבריאל שהיה פעם, שאז אני שומע משהו מאישה שם, איזשהו דבר אינטימי, ואז אני אומר, לזה אל תיגעו. אז זה מקרים כאלה ממש שחברה לא יכולה לנגוע, זה מעבר, זה דברים שבתוך המשפחה שם. אבל אז גם כן לא אני, זה צריך להיות ועדה לזה. בשביל מה לי להיכנס לכל הכביסה הזאת? זה מתוך שלא מסודר, אז כל הזמן אני חייב להיות כאילו השופט. כן. אם אנחנו לא יכנע להחלטות החברה, אנחנו לא נגיע לאיחוד החברה. אם לא נגיע לאיחוד החברה, אין לנו לחשוב על איחוד עם הבורא. זה כל המאמר הזה מדבר על זה. זה לא חשוב לי, חברה יכולה להיות קטנה. תאמין לי, אני עכשיו הולך לאיזשהו מקום, ואוסף סביבי 10-15 אנשים. והם אנשים קטנים, ועוד לא יודעים כלום, ואין להם הכרה בשום דבר. זה לא חשוב שהם קטנים או גדולים. אני לא מעלה את הגדלות של כל חבר וחבר סתם. אני מעלה את האיחוד שיכולה להיות בינינו. זה הכוח. כוח עד כמה שאנחנו דבוקים אחד בשני, ולא כמה שכל אחד ואחד הוא גדול לפי הגובה הרוחני שלו. אני מספיק לי, אני אומר לך, לקחת איזושהי קבוצה בבאר שבע, לא חשוב, שם בקפריסין אומרים יש קבוצה, ועוד איזשהו מקום, לא יודע איפה, לא אכפת לי איפה. לקחת כל קבוצה שתיתן לי. רק שהם ירצו להתחבר, ויהיו כאלה קטנים, מילימטר כל אחד. רק ידעו, אתה יודע קצת, שמו מתן תורה. זה כבר מספיק. אם האיחוד ביניהם יהיה חשוב, כדי לוותר על דעת פרטית של כל אחד ואחד, זה כבר רוחניות. ויכול להיות כאן כל אחד גדול, שמן כזה, מנופח, ולא מוותר על עצמו, אז איכות אין. ורוחניות אפס. ושם יכולה להיות רוחניות, כוללת כל המילימטרים האלה, כבר 20, כבר 30 מילימטר. אתה מבין את זה? אז גודל החברה לא תלויה בגודל של כל חבר, אלא עד כמה שאני מוותר על עצמי ומעלה אותו בעיניי, כדי להתייחד עמו. גודל הרוחנית היא לא תלויה בגודל של היחידים, היא תלויה בדבק שביניהם. לכן אני לא צריך רבנות של כל אחד ואחד. מצדי שלא יודע, מה אכפת לי, יודעים או לא יודעים את התאז או משהו אחר. לא חשוב בכלל. ולא חשוב בכמות הידע, כמה שהתקדמו או לא התקדמו. חשוב במידת החיבור ביניהם. להתבטל כנגד החלטות החברה, האם זה דרך היחידה לדבקות, זה לא דרך, זה לא אמצעי היחידי. אנחנו צריכים להגיע לאהבה. זה שאני מבטל זה עדיין לא דבקות. זה שאני מבטל את עצמי בכוח, נגיד, כלפי החלטות החברה, אז אני ביטלתי את עצמי, אבל בזה אני לא נדבקתי. כדי להידבק אני צריך להיות דומה, אני צריך להתייחד עם ההחלטה הזאת, אני צריך לאהוב אותם. זה שלב הבא, בטח, זה לא מספיק. כתוב ואהבת לרעך כמוך, לא כתוב זה ש... אומרים, אל תעשה לאחר מה ששנוא עליך, זה רק התחלה. הוא מסביר את זה שם. ואחר כך, ואהבת לרעך כמוך, זה שלב ב'. זה כאילו חפץ חסד, כן? להשפיע באמת להשפיע, ולקבל באמת להשפיע, זאת אומרת, אתה מבין? יש עניין של, שאני לא עושה רע לשני, ויש עניין שאני אוהב את השני, עושה טוב לשני. הוא מסביר במתן תורה שזה שני שלבים. לגוי אומרים בהתחלה, כן? שתלמד אותי תורה על רגל אחד, כן? מלמדים תורה על רגל אחד, לא על שני רגליים, כן? למה על רגל אחד הוא שואל, אתה מבין? זהו, שאל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, ואם אתה כבר ליהודי אומר, מי שרוצה להתייחד, אז אתה אומר, ואהב תברך כמוך. זה דברים פשוטים, לא רוצים לשמוע. מאיפה אפשר לקבל כוח לרצון לייחד את כולנו יחד? שנדבר על זה בצורה מלאכותית, ועוד ועוד ועוד, ונעבוד יחד עוד ועוד ועוד, ונוכל יחד ונשתה יחד ונשן יחד, הכל נעשה יחד יחד יחד, אבל כל הזמן שמישהו יעורר בנו בשביל מה? גדלות המטרה, גדלות הבורא. אז לאט לאט נרגיש. זה צריכים ממש תפילה. כאן המקום שנס ממש צריך לקרות. ונס הוא תלוי בכל מיני המעשים שלך, בתקווה שזה יעזור. כי אתה לא יודע מה עוזר. בתקווה שזה יעזור. זה בעיה. אבל אני אומר לך, יכול להיות חברה קטנה, מה שאני ציפיתי במוסקבה, ועכשיו אני מאוכזב מאוד מהם, ואני אולי זה יצא באיזשהו מקומות אחרים. אני אומר לך, אם הייתי רואה חברה, לא חשוב באיזה גובה, מה שיודעים הם בכלל לא חשוב, אבל שיש איזשהו מין חיבור ביניהם, רצון לזה, נגיעה, נטייה לזה, זאת אומרת, הבנה שזה ייתן לנו את הכל. כן? אז הייתי פשוט נכנס בתוכם ועובד איתם וזהו. חברה זה כוח הכללי של אותם היחידים שהם כולם קובעים ומשתחלים כלפי הכוח הייחוד הזה. זה נקרא חברה. זה שאתם שם מפרסמים על לוח מודעות בכל הקיר הארוך הזה כל מיני מודעות, זה לא חברה. חברה זה משהו כללי, הרוחני, שלרעיון הזה אתם כולם משתחווים ומקבלים מרות שלו באהבה. זה נקרא חברה. יש דבר כזה? לא. אז זה לא נקרא חברה, זה נקרא מפעל. אתה אומר כך, אם אני מתבטל כלפי החברה, אז האגו שלי הוא נמרח. אני ממש מוותר עליו, מוותר אותו, ואיך אני אגדל בלי אגו. אתה לא צריך לדאוג על האגו שלך. אל תדאג את זה. במידה ובמשכן ובאופן שהוא צריך להיות בך, זה תקבל תמיד. כף שמאל תמיד נותנים לאדם, ואדם נופל בו, ואין לו שום שליטה על זה. אלא אדם צריך לדאוג רק על קו ימין, ולהיות דבוק בו 23.5 שעות, ואם דבוק בו 23.5 שעות, בתנאי שנשאר דבוק, הולך לקו שמאל. אז אגו הזה יתעורר, אז עליו אין דאגה. טוב. נו. אתה רואה מאמריקה בכל זאת שואלים, לא מובן למה הסבתא נתנה לו מכות לאחר כמה ימים ולא מיד. מוטי תסביר שם למישהו, לא יודע. כן. מקלוגה שואלים איזה יש מעשים שעליהם צריכים לתת עונש בחברה. כל מעשה שהוא כנגד ייחודיות החברה. תראו, הוא מבין עברית. מסלב קוסטה. נה, ולדימיר. אז כל המעשים שלי שהם כנגד ייחודיות החברה, שבזה אני מוריד את החברה בגובה הרוחני שלה, הם ממש צריכים לבוא בעונש אחר כך, ולא רק בעונש, כמו שאמרנו, עונש ותיקון. עונש זה שיהיה ברור לנו שבזה העונש שלי, שמגיע לי מלמעלה, בזה שאני עשיתי את הפעולה הזאת, שגרמתי נזק לחברה בירידה מרוחניות, זה כבר העונש שלי, כן? ואחר כך התיקון, בזה שהחברה ואני בעצמי רוצים לעשות רושם בי ובחברה, שהדבר הזה אף פעם בי ובאף חבר אחר לא יקרה. עוד שאלה מאמריקה, איך אני צריך להתנזר כביכול מהדעה שלי, בפנים או בחוץ? בחוץ אני יכול להגיד, כן? כן, נשי. אני אחרי זה שאומר, אני צודק ככה וככה ואתם לא ולא ולא, ואחר כך אני אומר, אבל אני מוותר על הדעה שלי, על דעתי, כן? אז מה, אני בפנים עושה ככה סוויץ' פק, והכל ככה, אז האם זה אפשר? לא, אני נשאר בדעתי, בפנים, כן? אלא אני מוותר את הדעת שלי, מבטל את עצמי כלפי החברה, זה נקרא שאני מקבל דעת החברה בחיצוניות עליי, כן? ומשתדל לעבוד לפי כאילו שזה באמת הרצון שלי ודעה שלי. אבל ברגע שאני מחליף דעת חברה במקום דעתי, ודאי שאני נגד זה. לכן פעולה הזאת נקראת למעלה מהדעת. ואחר כך אני מגלה שאני לא מסוגל את זה לעשות. בינתיים יתנו לי כאילו פעם כמה פעמים. ואני עוד אתגאה בתוך האגו איך אני עשיתי את זה, איך זה אני גדול והכל. אבל משחק הזה עוד מעט יגמר. יתנו לי מלמעלה באמת לעשות כאלה פעולות, ואז אני אראה שלמעלה מהדעת אני לא מסוגל לעשות. ואז אני, אבל שיתנו לי לראות שאני לא מסוגל לעשות למעלה מהדעת, ביחד עם זה יתנו לי הזדמנות במידה הזאת לפנות לבורא. שהוא יעזור לי את זה לעשות. ואז במקום למעלה מהדעת שאני צריך כל פעם לעשות, אני אראה שלמעלה מהדעת שאני צריך כל פעם לעשות, זה אמצעי להגיע לפנייה לבורא ולדבקות עמו. לכן למעלה מהדעת זה דבר שבלתי אפשר לבצע. שאז אני נחוץ לפנות עליו, ואז אני ברוצה או לא רוצה להגיע, מגיע לקשר עמו. טוב. תלמוד עשר הספירות, חלק ח'.